וו, ראינו שהאדם מחובר מדרגה אחר מדרגה ליניקה מאוד גבוהה, וכשהוא יורד ממדרגתו, כשהוא חוטא, אז החשבון הוא מעבר לשכר ועונש. לאדרבה, השכר ועונש הוא השלכה של החשבון הכללי יותר, ממעשיו ומתוצאות מעשיו. קודם כל, מה הוא עשה? לא רק ש... הוא סיבך את עצמו, אלא בזה שהוא עבר על רצונו יתברך, הוא בעצם לקח, הוא משך, העביר את הצינור הקדוש, את נשמתו, שהיא קשורה לדברים עליונים, רוחניים, שהיא קשורה להתגלות השכינה ממש, וגרר את הכל למקומות החטא והטומאה. והתשובה, היא צריכה להשיב דרך מעשה האדם, דרך מחשבותיו, דרך דיבורו, דרך העלאתו, הוא מחזיר גם את הכל למקום. הוא משיב את את התאה, את המלכות, את השכינה, מגלותה למקורה, למקומה. זה ושיב השם. לא וישיב השם, אלא ושב השם עצמו, שאתה עכשיו מחבר ומחדש, מחזיר את שמו יתברך לאחדותו, לעילויו. פרק ז', פרק השביעי, הוא נותן לנו, בעקבות התיאור הזה, בעקבות המידע, ההתבוננות, שאמרנו שזו התבוננות, שהיא מרוממת את האדם לחשבון כללי יותר, לא רוחני יותר. יכול להיות חשבון רוחני שהוא עדיין אנוכי, עדיין יש לי עסק עם העולם הבא שלי, עם התורה והמצוות שבי. כאן הרב מרומם אותנו, אדמו"ר הזקן מרומם אותנו לגובה של כלל. שאתה מחובר לעם, אתה מחובר לכנסת ישראל, אתה מחובר לשמו של הקדוש ברוך הוא, לשכינה הזה. כולה זה כנסת ישראל, זה העם כולו, זה רובד כללים בצורה מובהקת. ואז כל ההתבוננות של האדם על עצמו ועל מעשיו, הפכת להיות התבוננות מהצד. זה לא רק אני הפרטי שלי. וזה גוף התיקון, זה גוף ההתעלות, כפי שנראה גם כן בפרק של, שלפנינו. ההתעלות הזאת היא, ההתבוננות, היא גוף ההתעלות. והפרק השביעי הוא יפתח גם את הדרכים, את התובנות, איך אנחנו יכולים לפלס דרכי תשובה. להגיע לאותה תשובה היא לשוב ה', להשיב את ה' של שמו של הקדוש ברוך הוא, לאחד את שמו יתברך. בעצם כאן נותן לנו, פותח לנו שער. זה פרק מאוד חשוב, פרק מרכזי מאוד, שגם יחדד את מה שראינו כבר, וגם יקדם אותנו, וגם פותח לנו חלונות שאולי הרב כאן לא סגר במפורש ונצטרך להתמודד איתם, כפי שנראה בעזרת השם. ואולם, דרך האמת והישר לבחינת תשובת התאה, הת התאה הנ"ל, הם שני דברים דרך כלל. כאן ראיתי שמדייקים, ואולם דרך האמת והישר, יש דרכים אחרות. יש דרכים אחרות שהן פחות אמת וישר. יש דרכים שאדם מזדמן אליהם. פגש, שמע, דברים שבאקראי. הכל טוב. כל עירוך תשובה, כל מחשבה, כל תובנה, זה מצטרף לחשבון גדול. אבל זה לא דרך המלך. דרך המלך זה דרך שנובעת מתוך הכנה. מתוך יישוב הדעת. מתוך רצון. מתוך העמקה. זה דרך האמת והישר. בא להפוקי כל מיני דברים, סיטואציות שהחבר עשה, אז גם אני חושב כך, ולפעמים אנחנו נגררים לתשובה, והכל חיובי. אבל דע לך שכשזה בהקראי, לפעמים זה לא מחזיק מעמד. לא היית בעצם מוכן לקפיצה הגדולה. אם כי כל עירור תשובה, ראינו, כל עירור תשובה, הקל שבקלים, הוא פועל, הוא חשוב. אבל לפעמים הוא לא מספיק יציב כדי שיעשה את ה... את המהפך הנדרש. אנחנו גם שומעים מתוך מה שאנחנו מכירים, ראינו, שמענו, שזה בדיוק כך. שלפעמים אדם יתעורר, יזדמן, והכל בסופו של דבר מצטרף לצד הגדול. אבל הצד הגדול שבאמת הפך את חייו, זה היה תמיד מתוך, זהו, מעכשיו יהיה, זה תמיד מתוך, אני עכשיו מכין את עצמי לקפיצה הגדולה. דרך האמת והישר, של ההכנה, של הרצון, של הדעת, הם שני דברים דרך כלל. כלומר, אני לא בא לומר שהם רק שני דברים של אמת וישר. יש עוד דברים. יש עוד דברים שהם יותר מותאמים לאדם. כל אחד לפום דרגה דילה, לפי עניינו. שבתוך החשבון, מתוך אותה הכנה, מתוך אותו שיקול דעת ורצון שאתה מעורר, יש לך גם דברים שמשייכים לך באופן פרטי. כל אחד לפי המדרגה הרוחנית שלו. אבל על דרך כלל, זה שני הדברים. דברים שאפשר לומר שהם הצד השווה שבין כולם, שמשייכים להתבוננות הכללית, שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, הם שני הדברים הללו. מה שאנחנו מדייקים זה שמצד אחד אנחנו באים להפוקה, ומצד שני אנחנו לא באים להפוקה. אנחנו לא באים להוציא דרכים נוספות שהן מתוך עומק. אנחנו רק באים להפוקה שההתעוררות לתשובה היא צריכה להיות מתוך שיקול דעת, מתוך עומק, מתוך התבוננות, מתוך החלטה, מתוך גילוי של רצון. הראשון, הוא לעורר רחמים העליונים ממקור הרחמים. שני הדברים הללו נראה שזה בבחינת ימין ושמאל, אהבה ויראה, חסד וגבורה. הדבר הראשון, רחמים. הדבר השני, להכניע את המינים, את הצדדים השליליים. הצד הראשון, לעורר רחמים, קודם כל בתפילה. לעורר רחמים העליונים ממקור הרחמים על נשמתו ונפשו האלוקית שנפלה מאיגרא רמא, חיי החיים ברוך הוא, לבירא עמיקתא. הן נחלות הטומאה והסתרא אחרא. ועל מקורה במקור החיים הוא שם הוויה ברוך הוא. כמו שכתוב, וישוב אל הוויה וירחמהו. פירוש לעורר רחמים על השפעת שם הוויה ברוך הוא, שנשתלשלה וירדה תוך היכלות הסתרא אחרא הטמאים להחיותם על ידי מעשה אנוש ותרבולותיו ומחשבותיו הרעות. לעורר רחמים בחשבון הכללי, לא רק על נפשי העגומה, איפה אני הולך, לאן אני בא, מה יהיה איתי, אלא מי איתי, עם מי, לעורר רחמים על מה שדיברנו בפרק ו', על שם השם שמתלווה אליי, על היניקה שלי שאני יונק ממקור קדוש ועליון, ואני בעצם לוקח את כל הצינור של היערה ולחיות, ואני גורר אותו למקומות לא מקומות. מקורות נוראים. כאן זה צער של השכינה. לעורר רחמים, תראה מה עשיתי. גרמתי צער לעליונים. ואני מעורר עצמי את הרחמים הגדולים. אני בעצם כאן עושה איזה חשבון מאוד פנימי, מאוד כללי, מאוד לא קטן, מאוד לא אנוכי. על מקורה במקור החיים. כביכול הרב רוצה לדרוש את הפסוק מרקח, וישוב אל השם וירחמהו. וירחמהו, בדרך כלל אנחנו מפחשים את הפסוק, לפי פשוטו, הפסוק הזה בישעיה, זה וירחמהו על הגברה, על האדם. שישוב מדרכו, כאן וירחמהו על שם הוויה. וירחמהו על השכינה שגררנו אותה על מקומות לא טובים. ויגופה זה הבא התליה, הם קשורים, הם הולכים יחד. שהאדם, הנפש הישראלית, הולכת צולט יחד עם השכינה. ודאי כשהוא מתבונן כך. ודאי שעצם המחשבה לעורר רחמים היא כבר מחברת אותו. בסוף נחזור על להחיותם על ידי מעשה אנוש, בתחבולותיו נחזור על הביטוי הזה. וכמו שכתוב, מלך אסור ברעתים. איך הוא דורש את הפסוק הזה? בפשטות, המלך הוא אסור, הוא קשור, הוא מחובר, הוא מתלווה אל האדם. כאן מה זה הרעתים? בראיתם מוחה. זה מרוצת המוח, המחשבות של האדם. יצרי אדם ותחבולותיו ומחשבותיו. אתה, כשאתה מחשבן, חושב, עלילות מצד הגבר, אתה גורר בעצם את מי שמחובר, כפי שאומר הנפש החיים, היותר עליון באדם, זה המחשבה. זה יותר קודש, בחינת קודש הקודשים של האדם. המחשבות שמתעוררות אצלך במוח, שרצות ענה וענה, המחשבות יותר זריזות. יש להם כנפיים, שלא כבמציאות. המחשבות רצות ענה וענה, ואתה גורר איתך את החיות. את הירה האלוקית איתך. הוא אסור, הוא קשור איתך. אתה גורר אותו יחד איתך לגלות השכינה, במקומו לא טובים. כל מה שאתה חושב, קדוש ברוך הוא, נמצא איתך. כביכול, לפקצתי אצלך את הבן שלי, את עצמי. ואנחנו מחוברים באזיקים. אתה רץ, אני הולך איתך. הנשמה האלוקית הולכת איתך. עוד הגוף מסכן, עניינו זה חומריות, אבל מסכן, מי שאתה גורר אותו, כל כולו קודש קודשים, כל כולו יונק, ואתה גורר איתך לבוץ. עצם המחשבה מזעיקה אצל האדם, איזה בחייה, איזה זעקה, זה המעורר הפנים. היא בחינת גלות השכינה ממש. כנ"ל. וזמן המסוגל לזה, לעורר את הרחמים הללו, לגלות השכינה, לאן הידרדרנו, לאן הידרדרנו, אנחנו, אנו, הנקודה האלוקית שבאנו, נקודה כללית, הוא בתיקון חצות. כמו שכתבתי בסידור בהערה, אין שם, באורך, באריכות. נכון. המסוגל לזה בחצות. כל רגע. אין שעות. אבל המסוגל לזה בחצות. זה השעת רצון. למה בחצות? למה בכלל יש זמן שמסוגל לזה? מה זה משנה אם זה בבוקר, בצהריים, בערב? השיחה ואמה. מעין מה שאנחנו אומרים, בהלכה, התשובה היא טובה תמיד, אבל יש זמנים שמסוגלים יותר. שזה עניינם. אני נתתי דוגמה, אבל עדיין לא הסברנו. יש עריכות בספרים על תיקון חצות. אגב, זה סימן א' בשולחן ערוך. אבל בספרים של המקובלים, מבארים שעיקר העבודה, עיקר התיקון של התעוררות והשתתפות עם צער השכינה זה בחצות. מה שאנחנו יכולים להבין מזה, זה אני הקטן, שני דברים. שני הערות קטנות. אחת, שקשורה לחשבון שהתחלנו בו. שכל התשובה שאנחנו מתעסקים בה, זה לא תשובה פרטית. לא תשובה של אני והעולם הבא שלי. אלא אני, בעצם אנחנו כבר מעריכים ואומרים מכל מיני, בכל מיני אופנים, בכל מיני טרמינולוגיות, התתאה, גלות השכינה, העליונים, כל מיני אופנים אנחנו בעצם אומרים, החשבון הוא כללי יותר. אז תשמע, אם זה עניין של גברה, אם זה עניין פרטי שלי, לפי האדם, אז לפי הלוז שלי. אני דווקא עכשיו יש לי שעה פנויה, זה בצהריים, עכשיו אני כך חושב, נכון? אתה צודק. אם זה לפי החשבון הפרטי, אז זה לא כל כך משנה איזה שעה. אבל אם זה שעה, אם זה חשבון כללי, אז יש חוקיות לכלל. אם זה חשבון שמימי, רוחני, אז יש לוז שמימי. הלוז השמימי זה חצות. זה מה שקורה בשמיים. יש תיאור עצום של התעוררות של רחל, אנחנו מדלף ב... בחשבן. זו התעוררות עצומה של רחל אמנו, של תיקון רחל בדימה, שמתעורר, שכל עינה של רחל זה שבו בנים לגבולה, רחל מבכה על בניה. יש חשבון כללי, שאני לא מתיימר להבין אותו, אבל ככה תיארו לי שזה הולך, זה הזמן. מתי אתה עושה חתונה בדרך כלל? אז יש גם בשמיים, זה הזמן. אז אני ודאי מתאים, הזמן המסוגל לתאור לעניין הכללי, זה לפי מה שהולך בשמיים, לא לפי החשבון הפרטי שלי. ואולי נוכל להבין משהו גם בזמן הזה של חצות. חצות זה נקודת העומק. חצות לילה זה נקודה הכי פנים, 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 שורשית. הלילה, החצות שבלילה. האמצע, הכי עמוק, הכי מטה-מטה. מה הנקודה הכי פנימית, הכי תמונה, הכי נעלמת, הכי שמה אנחנו מתעוררים. אנחנו גם יודעים, וראינו, כמו שאנחנו אומרים בנרצה, בהגדה של פסח, שנקודת חצות היו הרבה דברים. כך חצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, שכל גאולת ישראל התחילה בנקודת חצות. זה יסוד כל הבניין, כל הזמנים. אז אם יש זמן, אז הזמן זה החצות. הנקודה הכי חשוכה שממנו היא אחוזה בכל הבניין. ממנו אחוז כל הבניין. ממנו אפשר לעורר את הרחמים הגדולים, שהרחמים הגדולים הם גם כן אלומות העולם. אין נקמות השם, גדולה נקמה שנאמרה בין שתי שמות. בין שני שמות של רחמים, אל והוויה. הנקודה שמתעוררת, אתה תקום את הרחם ציון. נו, תתעורר, תעורר את הנקודה, זה דווקא בחצות. נקודה הכי... אם כי כל זה, זה ניסיון שאנחנו להבין, אבל התיאור הוא כך, כל הספרים אנחנו מתארים שמה שמתרחש שבחצות. זה באופן כללי, מיד. רק שאני חייב להעיר, שבזה אני רואה בצורה עקבית, הבדלים את בתי המדרש. אצל המקובלים, המסורתיים, הספרדים, זה חצות, לא רק אצל המקובלים, זה שייך לסידור. אצל כל ילד מקבל סידור, בסידור יש תיקון חצות, לפני הבר מצווה. יש סידור, קיבלת, יש תיקונת חצות, מתעוררים, אומרים, יש בית המקדש חרב, מתי? מתעוררים, קוראים את המזמורים. כל אחד לפי הכוונות שלו, אם זה ילד, ילד, אם זה מבוגר, מבוגר, כל אחד, זה חלק מה... ואצל מקובלים הספרדים, עשו מ... יש איזה שוט של ישיבת בית אל, מקובלים שאספו. אולי שלושת רבעי של התשובות זה על חשיבות תיקון חצות. אצל בתי מדרש, אשכנזים, לא רק הליטאים, ודאי הליטאים. גם אצל החסידים, גם אצל חב"ד, למרות מה שכתב כאן בעל התניא, אמרו בדורות האחרונים, לא חצות, אולי בתפילה. לא הייתה דווקא עבודה בתיקון חצות. לאו דווקא. לא... יש שיחה מתפורסמת של הרבי מחב"ד, הרב שלום, הרב אליהו. זכות להגן עלינו. שהוא מתקשר אליו בחצות, אמר לו, כבודו, אחרי תיקון חצות. ככה הוא בעצמו התקשר לרב מרדכי אליהו, אחרי תיקון חצות, הוא ידע, הוא ידע שהרב אליהו, זה כל... כמה סורת, וכל אחד לפי עניינו, כל אחד לפי הבית מדרש שלו. אבל כבר אצל האדמו"ר, ספר מאמרים, כבר יש כבר התייחסות שלא לדבר אצל בישיבות של... הליטאים שכבר תיקון חצות זה היה רק ליחידים, למי ש... זה כבר לא היה עבודה של כלל. אם כי אנחנו לומדים את הספר, הספר הוא דיבר על תיקון חצות וזה בעל התניא. השאר זה התפתחות הדורות. אבל זה מה שהוא אומר. וגם כן, זה היה מסורת. כן, יוני?
למה זה קשור לכלל ופרט? סתם חשבון אלוקי פשוט, זה הזמן שמתאים.
אם אתה אומר, אם החשבון האלוקי הוא תלוי בי, אז אני עכשיו יכול, אני עכשיו יותר ערני בבוקר, ועכשיו אני יכול להתבונן יותר, לעורר רחמים, להתפלל. ככה זה הזמן שמתאים לי. אם הכל זה עניין מתי שאתה תשוב, אז אני יכול לשוב ולעורר רחמים בבוקר, כל אחד בצהריים, לפי העבודה, לפי ה...
גם אם זה חשבון אישי שלי, אז לעורר רחמים...
כן, אבל כשזה, אתה תלוי בעצם, אתה הוא זה שמעורר, אז אתה תלוי בך בעצם. אבל פה אני צריך להתאים את עצמי. בגלל שהחשבון הוא לא שלי, הוא חשבון של כל העולמות כולם. הוא חשבון של כל גאולת ישראל. אתה לא שואל למה הקדוש ברוך הוא החליט מכת בכורות להופיע ועבר השם ונגף את מצרים דווקא בחצות. טוב, אני מבין שיש פה איזה שיקול כלל עולמי, זמן זה לא לפי הלוז של פרו. אז כאן אנחנו בעצם התרוממנו לאיזה מין מערכת שיקולים שהיא הרבה מעבר למה שאתה תלמד, מתי תלמד עיון. יש כאלה יותר עירנים בבוקר, יש כאלה יותר עירנים בצהריים, אני סימן בצהריים. זה תלוי בך בעצם. פה זה מערכת הרבה יותר כללית. רוחנית ודאי, אבל הרבה מעבר מרוחנית.
אם הסיבה זה שכאילו בעומק הכי גדול של הלילה, אז אומרים שהשעות היותר חשובות הן לא בחצות, לא? הן יותר לקראת
המורכבות.
השקיעה, שם היותר חשוב.
המורכבות, ההתמודדות, המלחמה היא יותר בשעות הללו, של דמנו מלחמה. נכון. אבל הנקודה הכי חשובה, הכי דממה, הכי... של התבטלות, זה בחצות לילה. זה הכי ספון, באמצע של הלילה. אגב, תיקון חצות, השעת חצון שאומרים, זה בחצות, ולפני עלות השחר גם כן. כן, שמואל יהודה.
למה, מה בית המדרש שאומרים לא להגיד תיקון חצות, או מה, מדוע?
מדוע ש... זה הופך להיות מזאת אנשים מלומדה, ואנשים, זה הופך להיות יום-יום, זה מתאים רק לאנשים בדרגה יותר גבוהה, שאחר כך זה בעצם לקחת נקודה מאוד פנימית, מאוד עליונה, לעשות את זה קצת זילותה, קצת... והנקודה הזאת מתייחסים בספר של הרב אליהו, ספר הלכה. הוא אומר, גם אם הוא לא יגיד בכבוד, כמובן שצריך להגיד בבחייה. אתם מכירים את הסיפור על הבבא סאלי, שמצאו אותו היה לו איזה מצו, חשבו שנשפך מים, שהיה דמי של מים, זה היה דמעות שלו. תיקון חצות של יום-יום, לא של משהו מיוחד. ממש על הרצפה, מונח, כאבן. אז כל אחד לפעמים דרגה דילה, אבל גם מי שלא, זה כמו שמישהו יגיד אצל ה... אצל הספרדים, גם מי ש... זה כמו תפילת מנחה, אבל אני לא מכוון. אל תכוון, תתפלל מנחה. כאילו, תשתדל לכוון, אבל תתפלל מנחה. תיקון חצות זה חלק מהתפילות שביום. אין פה... זה חלק מהסדר יום. ובתי המדרש, אחרים אומרים ש... שלא, רק מי שהוא ברח, היא לא אמר תיקון חצות. עדיין, כשזה בא לחשבון הלימוד, שעכשיו הוא בא, באמצע הלילה, ומה יהיה עם, עם הלימוד שלו, וזה בא לחשבון, וכל מיני שיקולים חשובים גם כן. אבל כאן אנחנו חוזר הערה בסוגריים, כאן אנחנו לומדים את הספר. כאן אומר הרב, אומר אדמו"ר הזקן, וזה זמן המסוגל, זה בתיקון חצות. והוא כתב...
מה העניין של היום? מה העניין דווקא בשיאה?
הלילה זה כשהאחיזה של האדם בטלה. היום הוא לאדם, הוא לעשייה. כאן, בלילה הכל נעלם, זה אנחנו נמצאים בשוב, הכל מתעורר, הכל מתעלה, הנשמה עולה. אנחנו עולים, יחד עם הנשמה, אנחנו עכשיו עולים ונטענים. ועכשיו עולים ונטענים, ואז מעוררים, תעורר, תראה איפה אנחנו הגענו. תראה איפה אנחנו נמצאים. וכאן אנחנו רואים איזה מין, כבר הכלל והפרט יחד, מה אתה אומר בתיקון חצות? אחי, חורבן בית המקדש, הריגת הצדיקים, גלות, ובעצם, כן, הכל זה החטאים שלך. הכל השיקול הכללי והפרטי זה יחד. מפני חטאינו גלינו מארצנו. כאן רוממנו, התרוממנו למדרגה שאני בוכה גם על עצמי. כפי שנראה ממש בפסוק, אני חושב שפה אדמו"ר הזקן הביא אותנו לפסוק ש... ממש תפר את הרעיון הזה. וזה שכתוב, מחילה.
אין לי חשיבות ב... לא יודע, אולי במצב שהשתנה, כאילו פעם תיקון חצות השייך, וכך שבאמת, איך הוא, את הגלות וכל... הרגישו את המצב יותר, והיום גם לא רק יש מה הרגשם לו, המצב הרבה יותר השתפרים
כאן. מה שהבאתי שלא אמור תיקון חצות, זה הרבה לפני השיבת ציון. כבר... כבר לפני 100 שנה, כבר... אצל האשכנזים היו הרבה שלא היו אומרים תיקון חצות. אגב, יש אמירה מורכבת, אני חושב של אדמו"ר מגור, בספר של הרב חרל"פ, מוזכר קצת, בספר של הרב אליהו, עידנו את האמירה, אבל האמירה המקורית הייתה שכשה... אני חושב אחד מהאדמו"רים החשובים, אני חושב אדמו"ר מגור, בית ישראל נדמה לי, שעבר פעם הוא שמע שאגות, מאיזה בית כנסת, ככה הוא נכנס מה קרה, ראו מתפעלים על הרצפה, בורחים בדמעות של איש על חורבן בית המקדש, אמר, אם היו עוד כאלה שהיו אומרים תיקון חצות, אז אולי היו יכולים למנוע את הגזרות הנוראיות שעברנו. עכשיו, מה שאתה מעורר על שהמצב ישתפר, אבל כאן אנחנו מדברים על נקודה פנימית, של ממש המקדש. המצב ישתפר, אבל מקום המקדש עדיין שואלים ילכו בו. והריגת הצדיקים יש, וגם ברוך השם שיש פחות, ברוך השם, וגם כשיש הריגת הצדיקים אז תופסים אותם ורודפים אחריהם ונוקבים, לא הייתה נקמה על מה שהיה, לא היה חשבון. אנחנו כאן מעוררים, אתה תקום תרחם ציון, תרחם על מה שהיה, לא מעכשיו זה בסדר, לא היה התגשמו דברי הנביאים על ניקטי דם, אמרנו ניקטי, לא היה. אנחנו מחכים, מצפים. זה הנקודה הפנימית. כאן זה ממש נקודת של קודש הקודשים, שהיא הנקודה... וזה שכתוב שם, באיכה, נפלה עטרת ראשנו, אוי נא לנו כי חטאנו. אז אפשר להבין את הפסוק, נחת היינו גאים מארצנו. כאן, עטרת ראשנו, הנקודה הכי עמוקה, הכי עליונה, הכתר, למה שאני מחובר, הנקודות הכי עליונות, נפל, איפה הוא נפל? אמרתי לך איפה הוא נפל? למבואות החשוכים, המתונפים. כל זה, אוי נא לנו כי חטאנו. כל זה, זה אנחנו גרמנו לזה. יש פה כאן בפסוק הזה את התפר, הקשר בין הנפילה הכללית לפרטית. אוי נעלנו כי חטאנו ועל זה נפלה עטרת ראשנו. בזה שעכשיו חטאנו, זה גופה נפילת העטרת. נפילת העטרה היא גופה על ידי מעשה האדם, על ידי מחשבותיו, על ידי דיבורו, על ידי מעשיו. ולכן, נקרא הקדוש ברוך הוא מלך עלוב בפרקי החלות, כמו שכתב הרמ"ק, כי אין לך עלבון גדול מזה. זה מובא גם בראשית חוכמה, ספר הדברים האלה של הרמ"ק, בשם רבו, כך מאיר הרבי מחב"ד עליו השלום. מה זה הסיפור הזה של מלך עלוב? מחילה? מה הייתי יודע? זה פרק י"ח, אם אתה רוצה לדעת. כשתמצא. המלך עלוב, נקרא הקדוש ברוך הוא מלך עלוב, זה נראה חילול השם למהדרין. מלך עלוב, זה מה שככה אתה קורא לקדוש ברוך הוא. אז אתה יכול להבין, כן, אומר מלך עלוב בבחייה, תראה יען הגענו, מלך עלוב. אבל יש גם כאן איזה עניין, איזה דחיפה, איזה התעוררות. להגיד, מה, אתה מלך עלוב? קום, תרחם ציון. כמו אדם שיכול להושיע, כמו שאדם שיש לו את כל הכוחות כולם, כמו שאדם, זה מה שאומרים, תוציא את יד ימינך, ובזה שאנחנו אומרים איזה איגוף אנחנו עכשיו מעוררים. לאן הגענו? לאן הגעת? לא רק כתיאור פסיבי של אוי, כמה צר לנו, כמה עצוב שאנחנו מלך עלוב. אלא אבל אנחנו לא מלך עלוב. יש הבדל בין אדם שהוא בבית האסורים ולא יכול לצאת, לבין אדם ש... תיתן לי כוח לצאת ואתה נייצא. זה מלך עלוב. אתה מלך. עדיין מלך, אבל עלוב. אני חושב שהנקודה הזאת היא קשורה לכל הבחינה הראשונה שהרב אומר. הדרך הראשונה של התשובה של עורר רחמים העליונים, בזה שאנחנו מתחברים לנקודה כללית ועליונה, אנחנו בבחינת שאין אסיר מתיר עצמו מבית האסורים. אז אנחנו גם יונקים כוחות ממקום יותר גבוה. ואז אנחנו נוכל לצאת גם כן. אני חושב שיש פה חשבון נפלא מאוד. זה לא רק עבודת השם, זה צדקות, שעכשיו אני משתף את עצמי עם הכלל. לא רק משתף את עצמי, אלא שגם אני מבין שהכלל נמצא גם בעוונותיי. אוי נעלנו כי חטאנו, ועל זה נפלה עטרת ראשנו. יותר מכך, אני חושב שיש פה עוד עומק. אם היית לבד, אתה היית באמת אסיר שלא יכול להסיר עצמו מבית האסורים. מי אתה כשאתה לבד? אז איך תוכל לצאת? באמת נראה בלתי אפשרי. כשאתה עכשיו מתחבר לנקודה הפנימית, אתה מעורר את הרחמים העליונים, אתה מתחבר למלך עלוב, אתה אומר בעצם אנחנו יחד, ואני גרמתי, אז עכשיו אתה מתחבר למקור הכוח, כשהוא יוציא, הוא יוציא אותך גם כן. ואתה תוציא, אתה תיתן, תנו עוז אלוהים, ואז יש את כל הכוחות גם להוציא את עצמך. בבחינת מזמור לאסף, הגמרא בקידושים. קינה לאסף מביילה. לא, אלא משל לשפחה שהפילה את החרס. החרס זה אני הקטן, ונפשי האומללה. נפל, בירה עמיקתא. אבל אני אומר, מזמור לאסף, מי נפל שם גם כן כלי זהב של המלך? למה הוא נמצא בשם? אז כשאנחנו נבוא לקחת את כלי של המלך, כשאנחנו נעשה השתדלולות להוריד, לרומם את קרנו של המלך, אז גם הכל יתעלה. זה לא ציניות שזה גם משתלם. זה באמת כך. הרב לא אומר, לנו, זה לא איזה מסחר שתעשה כך, כך תשתלם שתוכל גם כן לצאת מהבור. אלא שזה תיאור, אני אומר לך, המערכת, הפיזיקה הרוחנית כאן, היא משתלמת. ככה זה. זה לא איזה שכר ועונש. זה ככה זה עובד. מהנקודה הפנימית הזאת, היותר רוחנית, היותר מיסטית, אני רוצה לראות אולי את התופעות שלה במה שאנחנו רואים, ביום-יום שלנו. אני באוזני שמעתי כמה פעמים, לא פעם אחת, כמה וכמה פעמים, אנשים שהיו רחוקים מאוד, אנשים שהכירו אותם, שהם קרובים אליהם, אמרו, אלה אבודים, לא יכולים לעולם לחזור. זה לא הגיוני שיכולים לחזור. הלכו רחוק מדי. וחזרו. והפכו להיות בעלי תשובה נפלאים ומתוקים. כשאתה חושב הגיונית, איך זה יכול להיות? באמת איך זה יכול להיות? אז אתה מסביר, יש פה נשמה אלוקית. בסדר, אבל במה זה מתעורר? זה רחוק מדי. שבר את כל הכלים. מה זה? כשאתה מבין שיש פה כוח אחר, עליון, נורא, ששוכן בקרבו, אז החשבון הוא לא לפי מה שאני נראה לי, הוא רחוק, הוא קרוב. ברגע שאתה מעורר נקודה פנימית, אתה מעורר איזה כוח שהוא יכול להחזיר את כל העולם כולו. אני יכול לפתור את כל העולם, אני ובני אומר רבי שמעון בר יוחאי. מי שאוחז נקודת כל כך פנימית, אין מעצור. אז יש לי כוח ללב טהור ברא לי אלוהים, רוח נכון חדש בקרבי, אבל זה בלתי אפשרי. ומי זה בלתי אפשרי? פה אתה נמצא, אתה מחובר לשם הוויה ברוך הוא, הכל יכול להיות. הכל יכול להתאבות בשם הוויה. יכול לברוא את העולם, יכול לברוא לך גם כן לב חדש. רק תיגע שם, תיגע מהנקודה הפנימית. רק תתחבר, זה פיתחו לי פיתחו כפתח של מחת. נקודה, מי אמר, מחת אבל זה חודר ללב. שכחתי מי אמר את ההערה הזאת. מחת אמרם זה קטן, אבל זה נכנס. זה חודר. רק קצת נקודה פנימית, שבאמת אתה מתחבר למקור כל הכוחות, אז באמת הכל יכול להתעלות. אז אל תגיד, זה עבוד. זה באמת לא עבוד. גם הגיונית עכשיו זה לא עבוד, בגלל שהשיקול הוא לא פרטי. הוא לא בודד. ולכן נקרא הקדוש ברוך הוא מלך עלוב מפרקי חלות, כמו שכתב הרמ"ק, כי אין לך עלבון גדול מזה. בפרט כאשר יתבונן המשכיל בגדולת אינסוף ברוך הוא, ממלא כל העמים וסובב כל העמים, כל אחד ואחד לפי שיעור שכלו והבנתו, יתמרמר על זה מאוד מאוד. כל אחד ואחד, לא רק לאחדים, אלא גם לאחדים היותר. כל אחד ואחד יש לו איזה זיקה, שלא תחשוב שהשיקול הזה הוא שייך רק לייחודי סגולה. לא, כל אחד יכול לשום דרגה דילה. בספר כל אחד ואחד. אז נראה מאוד פנימי, גם אדם פשוט מהשורה יכול להבין, להפך, את זה הוא יבין הרבה יותר טוב, שהוא שייך למערכת יותר גדולה. תמיד יש לו איזו תחושה בתת מודע שלו שהוא מעבר למה שהוא רואה בעצמו. כל אחד ואחד לפי שיעור שכלו, יתמרמר על זה, וזה, כל אחד לפי הכוח שלו, הוא יעורר את הרחמים. זה הדרך הראשונה. דרך של תפילה, דרך של חסד. הדרך השנייה, של האמת וישר, לתשובה, להשיב את ההית התאה, היא לבטש. ברמית, בטש, בעת, בעיתה, מכה, ולכניע הקליפה, וסדחה אחרה, אשר כל חיותה היא רק בבחינת גסות והגבהה. כמו שכתוב, אם תגביע כנשר, בעובדיה. ואם בין כוכבים, שם קיניך, משם הורידך. הביטוש, הביתה הזאת, וההכנעה, הדעפר ממש, זוהי מיטתה וביטולה. והיינו, על ידי לב נשבר ונדקה. להיות נבזה בעיניו נמאס. מה כתוב פה? בפשטות, אנחנו מבינים אנחנו מתחברים לנקודה פנימית, יש מעגבים. את המניות, תסלק, תבער. בסדר, אני מבין. אבל למה על ידי... אתם רואים פה, יש פה איזו קטישה, איזה תיאור של ריסוק. נבזה, בעיניו, נמאס, הכנעה, ביטוש, עדפר. נשבר ונדקה. מה זה בא לומר כל הדברים הללו? כל תמוד במה שמור הזקן כותב, זוהי מיטתה. ההכנעה, הדעפר ממש, זוהי מיטתה וביטולה. זה לא שאני עכשיו אומר לך איזה תכסיס מלחמה, על ידי זה תפעיל נשק כזה, אתה תנצח. זה לא רק תפעיל נשק, הנשק הזה זוהי ביטולה ממש. מה הפירוש ממש? זה החמצן שלו. כל החמצן שלו זה גבות הלב. זה העני. תוריד לו את העני, הוא מת. הוא לא קיים בכלל. רק תוריד לו את העני. מה זה, סגולה? יכול להיות. הוא אומר שזה עובד. אבל זה לא רק סגולה. אדמו"ר הזקן. יש לו תורה שלמה על כך. אני הייתי אומר אין ספור פעמים בכל הספרים שלו על הביטול. שאם נאמר בקיצור, כל הופעת השם היא תודעה שיש השתלשלות, שיש שם הוויה, שההוויה ברוך הוא מהווה מי מהמקומות העליונים עד אלינו ממש. יש השתלשלות, כפי שהזכרנו כמה פעמים. השתלשלות זה בעצם הלבוש של המדרגה הנמוכה, היא בעצם הלב של המדרגה הגבוהה, היא הלבוש של המדרגה שיותר למטה ממנו. אמרנו משל כמו בצל כזה, שכל שכבה היא בעצם התוך של השכבה שמתחת, וכל שכבה היא בעצם הלבוש של של השכבה שמעליה. כל העולמות זה הוויה, זה השתלשלות מהאור אין סוף ברוך הוא, מהקדוש ברוך הוא עד אלינו. יש לי רוח חיים, אני עכשיו יכול לדבר, המוח שלי מתפקד, הידיים מתפקדות, הכל נובע מחסדיו יתברך, שהקדוש ברוך הוא מחיה בכל יום תמיד, בכל רגע ורגע, את כל ההוויה כולה, ממנו יתברך עד מכאן הרמים, עד החיות הקטנות, עד בצקינים. בכל רגע ורגע. כל זה זה מערכת של התקללות, של זרימה. מה שחוצץ במערכת, זה כשפתאום אחד אומר, לא, לא, זה אני. אני הזה, זה בעצם, לא, לא, לא. אני אבא שלך, תעזוב הוא. זה לא במ... זה עצמו, זה החסימת עורקים. האירוע המוחי כאן, זה בעצם איזה... קריש, שאומר, לא, אני לא זורם. אני בפני עצמו. והוא סותם את הכל. קריש כזה קטן. אני הזה, הוא סותם את כל העברה. מה צריך לעשות בקריש? מה עושים בצמתור? מנפסים אותו. הרע כאן זה אני. זה לא שאני גורם לרע. הרע הוא אנוכיות. לי יורי ואני עשיתי ני. זה הסיסמה של הסתרחה. זה פרו. זה הנחש, התנין שרובץ בתוך היאור. זה אנוכיות. פעם שמעתי משל נפלא מהרב עדין. הוא אמר, מה זה הסימפטום של הכאב? זה ש... איך אני יודע שהשן שלי כואבת? שהאצבע שלי כואבת? שהוא זועק, אני מרגיש אותה. האצבע שלי היא בריאה, למה? אני לא מרגיש אותה. היא מתקללת בתוך המערכת. כל ההתקללות הזאת, זה החיות, זה הבריאות. זה עבודת השם. אני חלק מהכלל, אני זורם. אני ממלא את תפקידי כבורג בתוך המערכת הכללית. בורג חשוב. בורג נפלא, אבל הכל זה מהכוח שאני מקבל, ואני מעביר הלאה. אני חלק, וזז, אז אני חי, אז אני יונק. הרשעים זה כמוץ אשר תדפנו רוח. מנותק, זה אני. ברגע, יש דרגה, אמרתי לי, אני, לי אירועים, אני עשיתי לי, אומר, אומר הנביא, זה העשי של הסדרכה. יש אני קטן, קצת, תן לי קצת כבוד, משהו אני, משהו של גבות לב. פירור של גבות לב, זה פירור, זה קריש קטן. יש קריש גדול, יש אבן בזה, ויש קריש קטן. קטן, קטן, קטן ש... כל... ככל שיש יותר ביטול, יש יותר יערה ברוך הוא. יש... הסימפטום של הרע, זה יתרור, זה מה שמפסיק את, ה... את החשמל הזה, את העברת האורות, את העברת השפע. בגלל שבעצם אומר, אני, זה לא הוא. אז יש מישהו שחוצץ, אז זה עבונותיכם משהו אשר היו מבדילים. כל... איך אומר בליקוד התורה, בלטניה, ולא תחללו את שם קודשי. אל תעשו חלל בשם קודשי. הפשט של הפסוק זה מלשון חולין. אל תחלל, אל תהפוך את שמו הקדוש לחול. הוא אומר לא מלשון חלל. לא חול הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין. אתה אומר לא כן, אבל יש אני. טוב, עשית, באותו רגע עשית חלל, כפי שיזכיר גם בהמשך. אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. אז עכשיו עשית חציצה. לכן הכנעת הרע הזה, המניע הזאת, זה ביטול הקליפה. זה גוף הזה מתעתה. ברגע שאתה מרסק אותו, אתה אומר, לא אני, אני לב נשבר, אני כל כולי, אני מתקלל. באותו רגע אתה כבר אין לך חמצן, אין לך קיום בכלל.
למה יש אני? למה אני קיים?
אני חלק מה... אני שבי זה רוח, זה רוח השם שבי. כל השאר הוא לא קיים בכלל. גם הגוף שבי, שיסודו מאפר, גם הוא בא מהקדוש ברוך הוא. אני שבי זה הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה אומר לא, אני זה מעני, זה לא ממנו, אלא גם לי מגיע. באותו רגע כבר חסמת. באותה שנייה. הביטול של הכנעת הקליפה, אם תקביע כנשר, משם הורידך. עכשיו ברגע שאתה אומר, לא, יש לי חלק בזה, זה אני עשיתי. באותה הכנעה, הדפה, זו, ממש זוהי מיטתה או ביטולה. ולכן הלב שלי נשבר ונדכה להיות נבזה בעיניו, מצד מה? לא, כמו שאנחנו אומרים כל בוקר, מה אני, מה חיי, מה כוחי, מה גבורתי. לבד הנשמה שם תביא, כל הנשמה זה לא אני, זה חלק אלוהים ממעל, זה לא אני, כל השאר לא קיים. ברגע שזה לב נשבר, נותן גם דוגמה יותר פסיכולוגית הרב הדין. הוא אומר, אדם שהולך לו בחיים, הכל כתוכנית כבקשת רע, מה שהוא תכנן, הוא עושה, הכל זורם, הכל טוב, בלי קשיים. אז הוא לא שואף, לא שואף למעבר. אין פה לב נשבר. אז מה שיש, יש, מה שאין, אין. אז הוא אף פעם לא יפתח את העיניים. יכול שהוא חי בבועה מאוד קנה, יכול שהוא נמצא בבורות מאוד חשוכים, מאוד נפולים, לא מתעורר לכלום. מתי יש לו אולי סיכוי להתעורר? כשפתאום יש סדק, יש משבר, פתאום לא הולך. אז מה שאומר ראש הישיבה, תמיד בכל המשברים, תחפש מה שאתה הולך להרוויח. יש פה איזה משבר, תחפש את הלב נשבר שם. מאחורי הסדק תמון איזה הערה שעדיין לא הגעת אליה. את המדרגה הבאה, תקפוץ אליה. זה ההזדמנות שלך. דרך הסדק, אתה בעצם הורדת איזה מסך. זה הלב נשבר ונדכה. מה יש מאחורי הלב נשבר? ההערה יותר עליונה. ודאי אנחנו נסייג ש... אם יש איזה שבירה שאתה לא תוכל לעמוד בה, אז לא הרווחנו. אם אתה הולך עם השבירה ואתה לא... מה עשינו בזה? זה מה שהרב מיד יזכיר. טוב, אני רוצה על ידי הסיגופים והתעניות לשבור את הקליפה. אתה תעמוד בזה? אולי בעולמות העליונים. כאן בעולם הזה צריך איזה איזון. אני רוצה לשבור את הלב, לא לשבור את המערכת. אני רוצה לטהר את הלב. אז לכן אנחנו צריכים לעשות את זה, זה כאן כל החומה, רק אמרנו כיוון. איך לעשות בפועל? בוא נראה. אומר הרב, הוא כמו שכתוב בזוהר הקדוש, על הפסוק, זבחי אלוהים, רוח נשברה, לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. כי כל קורבן, מן הבהמה הוא, כל פרשת ויקרא, כל הקורבנות, מה כתוב שם? לשם הוויה, היא מידת רחמים? כן, זה סימן שאלה. כאן האדמו"ר הזקן הולך לשאול שלוש שאלות. אחת אחרי השנייה. זאת השאלה הראשונה. זה לא שאלה שלו, זה שאלה של הזוהר. בזוהר הקדוש שואל רבי שמעון, הרי כל הפרשה כתוב, אדם כי יקריב מכן קורבן השם. הכל זה שם הוויה. כל פרשת הקורבנות. זה רחמים, זה מעורר את מידת הרחמים. הקרבה הזאת שנעשית על ידי הקורבן, מעורר את מידת הרחמים, את הקרבה, את האהבה. הכל זה שם הוויה. זה בקורבן מן הבהמה. מה קרה כאן? שכתוב, זבחי אלוהים, רוח נשבר. מה עושה כאן מידת הדין? מה עושה כאן שם אלוקים? זו השאלה. אבל לשם אלוקים, ממידת הדין, אין מקריבים קורבן בהמה. כי אם לשבר ולהעביר רוח אטומה והסתרה אחרה, וזהו רוח נשברה. למה כאן זה רוח, למה כאן זה זבחי אלוקים? למה זה שם אלוקים? בגלל שפה אני לא מביא בהמה. אני מביא כאן את הלב שלי, אני עכשיו משבר את הדברים החיצוניים, וזה מידת הדין, שאני מכניע. זה כאן לא לעורר את הרחמים, זה הדרך השנייה, לבטש, להקות. כאן זה מידת הדין. אפשר לומר שכאן, אפילו מידת הדין כאן, היא תצדיק שאלוהים לא תבזה. אפילו אלוהים לא תבזה. אין ברירה, הורדת את הכל, הורדת את האנוכיות. כאן על פי דין, בזכות, לא בנעמה דכיסופה, לא רק ברחמים. שאלה שנייה, והאך נשבר הרוח הסתרה אחרה כשהלב נשבר ונדקה? שאלה נוספת, והאך נשבר הלב נדקה? אתה אומר לי שתי הנחות, אם יהיה לב נשבר, הסתרה אחרה תישבר. ואיך אני שובר את הלב? הנה, מעט מזער הוא על ידי סיגופים וטעניות. בדורותינו אלה, שאין לנו כוח להתענות הרבה כדוד המלך, כמאמר רבותינו ז"ל, בירושלמי, על הפסוק וליבי חלל בקרבי, שרגו בתענית, כפי שהוא פתח את ספר התניא, בפסוק הזה, וליבי חלל בקרבי, שרגו ליצר הרע. כאן זה השאלה האחרונה. אפשר אולי טיפה ללמוד גם על דוד המלך. נסיים, אני רואה שנסיים את הפרק, זה ארוך קצת, אז לפחות נסיים את הנקודה הזאת. דוד המלך יכול בתענית. אדם אחר בתענית, לא יישאר ממנו כלום. ודוד המלך יש עליו, כמו שאומרים. לפי הכוח שלו, גם תענית לא פוגע בו. אדם אחר בא בתענית, דוד המלך זה בחינה של כי שכחתי לאכול לחמי. תענית של דוד המלך זה התעלות לגמרי מהגשמיות. אחרים גם יחסו את הבריאות שלהם, וגם כל שנייה בתענית, מתי נגמר הצום, מתי נוכל לאכול. אז בעצם כל הצום הם חשבו על האוכל. אז מה עשית בזה? הכנת את היצרה, הכנת את הסתרה, מה עשית בזה? אז תעזוב תעניות, לא בשבילך. ירד החולשה לעולם, תרתי משמע. אבל זה דרך אחת, מעט מזה, אבל העיקר זה לא כך. אך עיקר זה בהכנעת הלב, להיות נשבר ונדקה, והעברת רוח אטומה וסתרה הוא להיות ממראה דחושבנה. בעומק הדעת, להעמיק דעתו ובינתו שעה אחת בכל יום. או לילה, לפני תיקון חצות, להתבונן במה שפעל ועשה בחטאיו פרי הנגרות השכינה כנ"ל, וגם גרם לעקור נשמתו ונפשו אלוקית מחיי החיים ברוך הוא, והורידה למקום הטומאה והמוות, הן נחלות הסדרה אחרה, נעשית בחינה בבחינת המרכבה, עליהם לקבל מהם שפע וחירות להשפיע לגופו. זה אני גם כן אחזור לנקודה הזאת באיזשהו שלב. יש הערה של הרבי מחב"ד, ששעה אחת זה, שומעים כאן את הביטוי של חסידים הראשונים, הם יושבים שעה אחת לפני התפילה. השעה הזאת שהיא, הוא קורא לה מרד החוש בנה. זה ביטוי של הזוהר הקדוש. מה זה המרד החוש בנה? בפשטות החשבון נפש. איפה אני? לחשוב על מה שאמרנו בדיוק, מה שאנחנו עכשיו מדברים על פרק ו', פרק ז', זה באופן כללי. באופן פרטי יותר, בזה נעמוד. אשמנו, בגדנו, זה לא שעשיתי מעשה. לא רק שעשיתי מעשה, זה קל בדרך כלל. אלא אשמתי בדרך שלי. אשמתי באופי שלי. וזה יותר קשה. חשבון נפש כזה הוא נוגע ללב נשבר ונדכה. כאן מה אנחנו אומרים? אנחנו רוצים לבטל את האנוכיות. איפה תמון האנוכיות הכי גדולה של האדם? דווקא בעבירות שאדם דש בעקביו, שהוא בכלל שהותרע לו, שזה הופך להיות חלק ממנו. את זה הוא לא מוכן לעורר, לשים את זה לשולחן. זה נתון. אני מוכן שתדבר איתי להרואת קבע, להעביר אותה מ-40 ל-50 שקל, אני איתך. אבל אל תבוא תגיד לי דברים בסיסיים, איך שאני אוכל, איך שאני... לא, תעשה טובה. איך שאני מנהל את העסקים שלי. על עצם האופי שלי שאני צריך... לא, זה אני, אל תיגע. בדיוק שם זה אשמנו בגדנו. זה אמר את זה חושבנה. שאין פה הכל על השולחן. אין פה אני. אני כפי שהקדוש ברוך הוא ירצה. אתה רוצה שנדבר יידיש? בשביל זה אני אדבר. מה שאתה צריך לשים שטריים? אני אשתה את המלך. אבל זה לא כתוב. אבל אם כן הייתי עושה. אבל כביכול גם דברים שזרים לי. מה שצריך אני אעשה. זה, אתה מגיע מנקודה של אין פה נקודת אני. יש פה רק הקדוש ברוך הוא. אתה מגיע מנקודה כזאת, אז אתה שברת את האנוכיות. לא, אני רגיל לקום משעה כזאת, אז אין פה מה שצריך, אני אעשה. אני כחומר ביד היוצר, כפשוטו, היוצר ברוך הוא. זה המרד החוש בנה, שיכול בעצם לקחת את כל האני, ולחבר אותו לנקודת האני הכי פנימי, הכי, הכי גדול. זה מה שדיברנו בפרשה על אבות העולם. הם הם המרכבה. שכל הניסיונות של אברהם אבינו, יש לו מידה נפלאה אברהם אבינו, זה מידת החסד. כל הניסיונות, הם לא לפי מידת החסד של אברהם אבינו, הם לפי מידת הדין, לפי הגבורה. זה מה שאמרנו שתמון בשמות של האבות, את ההפך ממידתם. אברהם אבינו זה אברהם. רוממות זה לא תכונה של חסד, תכונה של מלכות, של יראה, של חסד זה קרבה, זה חברות. זה יחד. גם אצל יצחק, צחוק. זה ההפך הגמור של מידתו של יצחק, שהוא נעזר בגבורה, הוא פחד יצחק היה לי. מה אתה קורא לו? כל השומע יצחק לי, זה ההפך הגמור של יצחק. יעקב אבינו, מה מידתו? תיתן אמת ליעקב, אשתם יושב אוהלים, אתה קורא לו יעקב? והיה היעקב למישור, הפיתולים, על כן, הכי קרא שמו יעקב, היה כבני זה פעמיים. אתה קורא לו יעקב, הפיתולים, אבל הוא כל כולו ישר. הפער הזה הוא בעצם מורה על אבות, השם של אבות. שהם לא עובדים את הקדוש ברוך הוא בגלל שהם כאלה. אבל אמינו, הוא עמוד החסד. אבל כל 10 ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם, כולם ניסיונות, תראו במדרש, של יראה. לך לך, אתם יודעים של איש חסד לעזוב את הבית? לעזוב את השכונה, את המדינה? הוא מתחבר עם כולם, להתנתק? עמוד החסד יוצא למלחמה, 4 המלאכים את החמישה. עמוד החסד יוצא למלחמה, זה ההפך הגמור שלו. הוא צריך לגרש את הגר, את הפילגש, את האמה. הוא מקרב את כולם, הוא צריך לגרש. הוא צריך לגרש את ישמעאל.
שלא לדבר על עקדת יצחק, שזה בכלל הרס, התמוטטות של כל הבניין שהוא בנה. אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. העבודה שלי זו לא עבודה של אני, אלא אני מוצא את האני, את החסד שלי, מתוך דברו של הקדוש ברוך הוא, מתוך הגבורה של הקדוש ברוך הוא, מתוך היראה שאני מצווה, שם אני מוצא את הקדוש ברוך הוא. זה הנקודה הפנימית, שזה המרכבה, זה התבטלות מוחלטת, אין שום צד של אני. בסופו של דבר, מרוב התבטלות, כפי שאני חושב שהנקודת תורה אומר בעצמו, המרכבה זה מצד אחד צי ההתבטלות, שבטל רצונה, רצונך בפני רצונו, מצד שני, המרכבה זה מה שמנהיג. כל ההנהגה זה עובר דרכם עכשיו. מביא גואל לבני בניהם, כל הגאולה יכולה לבוא רק מצד הבני בניהם, מצד החיבור הזה. זה כשביטלת לגמרי את האני, אתה התחברת לגמרי לרצונו של הקדוש ברוך הוא. זה מראה דרך חושבנה, אין לי פה צד אני, אלא מה שצריך להיות. ואני, את האני שבי, הוא יהיה, זה לא שעכשיו אני לא קיים. יש פה נקודה עמוקה, שהאני שבי, כפי שאמרנו עמיחי, אני שבי זה בריאה של הקדוש ברוך הוא הפך להיות. אחרי שהקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם אבינו בעשרה ניסיונות, אז החסד שקדוש ברוך של אברהם אבינו זה חסד אלוקי, זה לא חסד בגלל שהוא כזה. זה זה שהוא נולד כזה, זה הבריאה של הקדוש ברוך הוא שהוא נולד כזה. אז האני שבי הוא הכי חזק, בגלל שזה כבר, זה לא אני פרטי, זה אני שהוא כל כולו זך וטהור, כל כולו של הקדוש ברוך הוא. אז אני בעצם עם כל הכוחות שלי, עם כל הכישרונות שלי, אני עובד את השם, אני משרת את זה. זה נתון לכלל, נתון לציבור. זה המרא דחוש בעינה, שזה הלב נשבע ונתקל לנו אותי זה. זה ההכנעה והליטוש, הווידוי הריגה של הסתרה אחרה. כל העבודה, כל מה שמנסים לעורר בנו זה להיות, לא, 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 אבל יש פה איזה מסך, יש פה אומות העולם, גם בהם תתחשב. יש פה איזה צד של אני אחר. יש פה אדון אחר. אין פה אדון אחר. כל התקללות, זה התשובה שעכשיו הרב מרומם אותנו אליה. נמשיך בעזרת השם, כי נהיה דרך שלום.